לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, כ"ט בתמוז תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מה שלא תמצאו ביומן הזה, זה פוליטיקה. אם אתם ממש ממש לחוצי פוליטיקה, רוצים לדעת מה קורה בייחודים ובפילוגים וברשימות ובהרשמות, מקום אחר, שם תמצאו את הדברים, אנחנו נעסוק בדברים אחרים לגמרי. גם השבוע חוותה העיר לוד ירי, שהפעם מוביל לפציעתה באורח בינוני של תושבת העיר. זה קורה שבוע לאחר ירי שבו נפגעה ילדה בת 9 בעיר, ובסך הכל עד היום מתחילת השנה ישנם 10 הרוגים באירועי ירי בלוד. אנחנו נארח כאן מיד את ראש העירייה, את יאיר רביבו, אנחנו נשמע ממנו אם יש בשורה לתושבים, אולי בעקבות ההפגנה, הפגנת המחאה, שקיימו בקריאה למשטרה להגביר את האכיפה מול התופעה, הפגנה שאולי לראשונה שילבה גם מפגינים ערבים מתושבי העיר. נדבר גם על ההפגנה שהייתה אתמול מול בית ראש הממשלה ומשכן הנשיא, שם התקיים מפגן המחאה כחלק מיום המודעות לחטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן. תהיה איתנו כאן מי שעד לא מכבר הייתה אמונה על הטיפול הממלכתי בפרשה, חברת הכנסת לשעבר נורית קורן. היא תתייחס לטענות שמשמיעים המפגינים, שישמיעו המפגינים ולא מפסיקים להשמיע אותם מפגינים. נשמע ממנה איפה עומדת החקירה, האם באמת כרגע, כשאין מי ששם לפניו, לנגד עיניו את הנושא הזה כיעד כפי שהיא הייתה, האם באמת העניין הזה עלול להתמוסס? על פי הערכות, הסעיף שבו יואשם ויקטור קטן, מי שביצע את הירי שהביא למותו של אופיר חסדאי, זיכרונו לברכה, לא יהיה רצח, אלא הריגה. זה קורה בהתאם לשינויים האחרונים בחוק. אנחנו נרצה להבין את הסיבות לכך, ויהיה איתנו כאן מומחה למשפט הפלילי. וגם נספר על מיזם חדש שאליו חברו גם משרד הרווחה וגם ארגון יד תמר. המיזם הזה מבקש להכשיר את הקהילות והמשפחות בגזרת עוטף עזה להתמודדות יעילה עם משברים ארוכי טווח במצבי שגרה. אנחנו נרצה לשמוע מה זה בדיוק אומר, איך הדברים הללו פועלים, והאם אפשר לשווק או להנפיק את המיזם הזה גם במקומות אחרים, אולי גם במרכז הארץ, אולי גם בערים הגדולות. יהיה איתנו לשם כך מנכ"ל יד תמר, אוריאל כהן. באולפן, שמעון כהן, מיד מתחילים. ההתמודדויות בגזרת עוטף עזה ממשיכות, זה קורה הלילה עם פציעתם של קצין ושני לוחמי צהל באירוע שבו חוסל המחבל. אנחנו רוצים לשוחח על מיזם חדש שנועד להכשיר את הקהילות והמשפחות בגזרה הזו, בגזרת עוטף עזה, להתמודדות עם משברים ארוכי טווח במצבי שגרה, ועוד מעט נבין את המונחים הללו. הפרויקט הזה משותף למשרד הרווחה ולארגון יד תמר. איתנו על קו הטלפון אוריאל כהן, מנכ"ל יד תמר, שלום לך.
צהריים טובים, שמעון.
תסביר לנו מה זה אומר התמודדות מוצלחת עם משברים במצבי שגרה.
אני אתן טיפה רקע קצת להבין מה זה יד תמר ומה המהות של יד תמר. יד תמר הוקמה על ידי מיקי וסרפל, תושב בית אל, שאחותו תמר נפטרה מסרטן. כאשר מה שעמד לנגד עיניו זה איך אנחנו מתאימים בין צרכים של משפחה במשבר, בעיקר סרטן, מול מענים של הקהילה מסביב. כאשר אנחנו מכירים את זה, הרבה פעמים אנחנו חווים מצבים כאלה בתוך קהילה, שמשפחה מסוימת מקבלת את הצורה על מחלת הסרטן, הקהילה כולה נרתמת ורוצה לעזור, המשפחות בהלם ועוד לא יודעת איך לקבל את כל העזרה, ואחרי חודש כשהם כבר מבינים שהם חייבים עזרה של הקהילה, הקהילה כבר די התקררה. ואמרנו לעצמנו, אנחנו חייבים למצוא פתרון איך קהילה מתמודדת עם משבר ארוך טווח, שיכול לקחת גם שנתיים ושלוש, מול מחלות כאלה ואחרות, והקמנו את המיזם הזה שנקרא תמר לקהילה. תמר לקהילה אומר דבר כזה, אנחנו בכל קהילה מכשירים צוות, צוות תמר. תפקיד הצוות זה once יש משפחה עם משבר, שבדרך כלל מוגדר כמשבר ארוך טווח, סרטן וכדומה, אנחנו משדחים למשפחה מתווכי משפחה, case managers. תפקיד ה-case manager הוא לתעדף משימות יחד עם המשפחה, לבחון חוזקות של הסביבה, ולעבוד בהרבה מאוד יצירתיות, אבל זה עיקר העסק זה פה, ניהול נכון של המשבר. עוד תפקיד של צוות תמר, זה ליצור את המעגלים הנוספים סביב המשפחה. המעגל הקרוב של החברים והמשפחה, דרך המעגל השני של המוניציפלי והארגונים, ודרך המעגל השלישי של פול המתנדבים הקהילתי. פול המתנדבים הקהילתי ירצה להתנדב הרבה יותר ברגע שהעניין מנוהל, ברגע שהמשבר מנוהל. כי אנשים רוצים להביע את עמדתם במה הם רוצים להתנדב ומה לא, באיזה שעות, וברגע שזה מנוהל הם מוכנים להיכנס לתוך המערכה. כך שקיבלנו קהילה שיש בה הרבה יותר אפקטיביות כי יש קייס מנג'ר שיודע להתאים אמיתי, בין צורך אמיתי של המשפחה מול המענים. זה יכול להחזיק לאורך זמן כי יש לי הרבה יותר מתנדבים. זה גם יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי במובן הזה שאני מוצא את כל המענים שהם מעבר למעגלים הכי הכי קרובים למשפחה. וכאן כשאנחנו נכנסים לתוך המערכה שנמצאת כרגע בעוטף עזה, יש שם מצבים מתמשכים של עוד משבר ועוד משבר. והדברים ברגע שהם נהיים הם ספורדיים וכל פעם יש איזה צורך כזה ואחר של המשפחה מול אנשים כאלה ואחרים שעוזרים, זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. כי בחירום כולנו טובים. אבל כשצריך להחזיק מערכה של הרבה מאוד חודשים והרבה מאוד שנים, אם זה לא מנוהל נכון, זה גורם לזליגה של מתנדבים, זה גורם להרבה פחות אפקטיביות בעזרה. בוודאי כשלא מודעים למה המשפחה באמת צריכה. מה הצורך האמיתי של המשפחה, ומי האנשים הכי טובים שיכולים לתת את המענה לצורך הזה. זה מה שיד תמר עושה, נכנסנו יחד עם משרד הרווחה ועוטף עזה, כדי לבוא ולתת מענה אמיתי וטוב לקהילות שנמצאות בעוטף, למצוא את כל הפתרונות, איך אנחנו נותנים את המענה הנכון, המנוהל, כך שהקהילה תחלוש את כל המשברים האלה בצורה הכי טובה, וכמובן זה ייצור אתכם את החוסן האמיתי של הקהילה.
ואנחנו מדברים על בעיות או קשיים או אתגרים שנובעים מתוקף היותם בעוטף עזה, על האיומים שיש על העוטף, נכון?
המודל מותאם כמעט לכל משבר ארוך טווח. בוודאי כשאנשים נמצאים בעוטף עזה וסובלים יום יום מבלונים ומסיפורים כאלה ואחרים ומחשש לכל מיני מנהרות כאלה ואחרות והילדים נכנסים להיסטריה, כאן אנחנו צריכים לזהות נכון מה הצורך של כל משפחה ומשפחה מול המענים שיש מסביב. במקומות כאלה שבהם האינטנסיביות של החירום לא מפסיקה, שם בדיוק נכנס מודל תמר לקהילה. בדיוק שם זה המקום שבו אני כל הזמן בוחן בנקודת הזמן הנוכחית מה הצורך האמיתי של המשפחה מול המענים מסביב.
אבל אני מתאר לעצמי שישנו הבדל אחד עקרוני, הוא עדיין עקרוני למרות שהוא לכאורה מדובר בכמות. כי יש הבדל בין קהילה שצריכה עכשיו לסייע למשפחה או שתיים שנמצאות במשבר מתמשך, לבין מצב שבו יישוב שלם, קיבוץ שלם, מושב שלם, נמצא תחת חרדות, תחת צורך לטפל בילדים שמפוזרים בכל המשפחות. מן הסתם, הקהילה צריכה לעזור לעצמה, כל אחד אמור לעזור לעצמו, ולא למישהו מתוכה.
זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, כך, אנחנו לא מתיימרים להחליף את העובדים הסוציאליים, ואת הצוותי צחי שנמצאים במקום, ונותנים את המענה של החירום. אנחנו מתיימרים לבוא ולהסתכל על משפחות חזקות, מול משפחות יותר חלשות, יותר מוחלשות בתוך הקהילה. כאשר אלה שהן חזקות, הרבה פעמים לא יודעים בכלל מה קורה, אצל המשפחות היותר חלשות. אני אתן לך דוגמה מובהקת. אזרחים ותיקים, אנשים שהם חסרי עונים קצת במצבים של משבר. ברגע שאתה יודע לבוא ולזהות נכון את הצורך ואת הטלפון הראשון שהאזרח הוותיק נותן לאותו איש קשר שהוא מודע אליו, כן, אותו קייס מנג'ר, שיודע לזהות נכון לחלוטין את הצורך האמיתי שלו, ולא ידחוף לו רק נניח סיר עם אוכל. כי יכול להיות שסיר עם אוכל הוא נחמד, אבל הוא לא באמת המענה האמיתי שהמשפחה זקוקה לו באותו רגע. לכל קהילה יש לך את המשפחות היותר חזקות ויותר חלשות, יותר עם חוסן ופחות עם חוסן. ברגע שאתה מנתב נכון את הכוחות ומנהל את המערכה, לא מתנהל בתוך המשבר, אלא נמצא במצב של ניהול, זום אאוט, הסתכלות אמיתית על כל המערכה, הרבה יותר אנשים יכולים לבוא ולקבל עזרה אמיתית. הרבה יותר אנשים יכולים להיות בפול הכללי של המתנדבים, כי זה מנוהל נכון.
באיזשהו מקום כבר התנסיתם במתן סיוע לקהילה שלמה? או שעד היום אנחנו מדברים על קהילה שבתוכה יש מישהו שעם אתגר של מחלה או אתגר אחר שצריך להתמודד נקודתית?
עד היום הכשרנו עשרות קהילות, וכשאנחנו מדברים על קהילות, יש קהילות שהן הרבה יותר חזקות ויש קהילות שהן הרבה יותר חלשות. מה שבא ואומר שהרבה מאוד אנשים בתוך הקהילה, אני יכול להגיד שיש קהילות שבהן 90% נמצאים באיזשהו מצב מצוקתי. ואז באותו מצב אתה צריך הרבה יותר להיות יצירתי והרבה יותר למצוא את הפתרונות הנכונים לקהילה הזו. ואני אסיים שצברנו בעשרות הקהילות שהיינו עד היום, הולך איתנו עכשיו כרגע לפרויקט הזה יחד עם משרד הרווחה בעוטף עזה.
יפה. איך זה הולך? אגב, ככה לפני סיום, זה הולך להיות בבת אחת על כל העוטף, או שמתחילים ככה לטפטף ביישוב אחד והלאה?
אנחנו מתחילים במקביל עם משרד הרווחה על שלוש קהילות, שכבר עד סוף שנת 2019 אנחנו מסיימים אותם, ואנחנו בוחנים עוד מיזם הרבה יותר גדול יחד עם המשרד לשוויון חברתי, שהוא באמת ילך על כל עשרות הקהילות. יש כ-59 יישובים בעוטף עזה מעבר לערים, שיחד איתם, יחד עם משרד לשוויון חברתי, אנחנו נפעל לתת להם את החוסן האמיתי דרך הסתכלות על שגרה מנוהלת של משברים ארוכי טווח, שתסייע מאוד למצבי חירום שקורים בעוטף.
אני אולי פותח כאן סוגריים קצת גדולים, אבל בכל זאת אני רוצה לעשות את זה. האם השיטה הזאת שאתם עובדים איתה כבר שנים ולא מהיום, יכולה לפעול גם במתכונת של עיר, ששם אין, הקהילתיות היא לא של כמה עשרות או כמה מאות בודדות של משפחות, אנשים מכירים אחד השני, אנשים מודעים, אנשים באים במגע אחד עם השני, אלא עיר שבה סוג הקהילתיות זה סוג שונה, כי יכול להיות שקהילה היא מפוזרת במקומות שונים בעיר, אבל באפיקים מסוימים הם מהווים קהילה.
שאלה מצוינת שאנחנו מתמודדים איתה כבר באמת הרבה מאוד שנים. החלום הגדול של יד תמר זה להגיע לכל בניין ובניין בתל אביב ולהפוך את הבניין לקהילה. זה החלום הגדול שאנחנו רואים אותו בעוד נניח 10 שנים. יש עוד הרבה קהילות ביניים שהן כן קהילתיות. לדוגמה, אנחנו נכנסים כנראה בקרוב לאחד ממשרדי הממשלה, כאשר אנחנו הופכים את העובדים שם במקום לקהילה. הרבה יותר מאורגנת והרבה יותר מנוהלת. אנחנו בוחנים עם חברת תרופות מאוד גדולה, שכרגע בכל הסניפים שלה תפעיל את מודל תמר לקהילה, לעובדים בכל סניף וסניף. אנחנו יכולים להסתכל על בית ספר ועל כיתה כקהילה. אנחנו יכולים להסתכל על גן ילדים, ההורים מהגן ילדים כקהילה. אנחנו יכולים לבחון הרבה מאוד קהילות, כמובן בתי כנסת בתוך ערים, זה ודאי קהילה מאוד מובהקת. וכן על זה הדרך. אנחנו רואים את עצמנו בטווח של עוד 10-15 שנה עם אלפי קהילות בארץ שעובדות לפי שיטת יד תמר. שעובדות לפי שיטה שבו אנחנו לא מתנהלים, אלא מנהלים משבר, ולא רק מכבים צריפות, אלא גם יודעים להסתכל יותר מלמעלה ולדעת לתת מענה נכון לצרכים. אז ארוכה הדרך, אנחנו מודעים לכמה עוד מחכה לנו. אנחנו כבר נמצאים בערים, דרך אגב, הכשרנו שתי קהילות בירושלים, אנחנו נכנסים למעלה אדומים, אנחנו נכנסים לקיית מלאכי, אנחנו מבינים מה זה עיר, אנחנו יודעים, אנחנו גם בוחנים שיתוף פעולה ארוך טווח עם החברה למתנסים. יש לנו הסתכלות מאוד מאוד ברורה על איך בוחנים, איך יוצרים קהילות במקום שבהם הקהילתיות היא מאוד חלשה.
יפה, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה גם בנקודה הספציפית הזאת בעוטף עזה וגם בכלל. מנכ"ל יד תמר אוריאל כהן, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותך עם עוד משפט אחד קטן. כן. כל קהילה שרוצה להתנסות בחוויה הנפלאה של תמר לקהילה, מוזמנת להיכנס לאתר יד תמר, פשוט לעשות בגוגל יד תמר, ולבקש להצטרף לקהילות יד תמר. בשמחה רבה, אנחנו נהיה שם לטובתכם.
תודה רבה, אוריאל. יום טוב.
כל טוב, בשורות טובות.
גם השבוע חוותה העיר לוד ירי, הפעם הוביל לפציעתה באורח בינוני של תושבת העיר. האירוע הזה מצטרף לירי שבו נפגעה ילדה בת 9 בעיר שבוע קודם, ועוד 10 הרוגים בעצם באירוע ירי בעיר מאז ראשית השנה, ובעקבות האירוע הזה קיימו תושבים הפגנת מחאה מול המשטרה בקריאה להגביר את האכיפה. איתם נמצא על קו הטלפון ראש העירייה, ראש עיריית לוד יאיר רביבו, שלום לך.
שלום רב.
יש איזה בשורה לתושבים?
כן, קודם כל בשורה התחתונה, בעקבות הלחץ שגם אנחנו עשינו וגם התושבים עשו, זה עלה למודעות והצלחנו לקבל עוד למעלה מ-100 שוטרים שמוצבים בלוד החל משלשום, על מנת להחזיר מצב לביטחון. בוא רק נמקד את הפרופורציות, שלצערנו המדינה נהייתה אלימה. כמו שאמרנו, רצח בהרצליה בשכונת יוקרה, זוג בבאר שבע, ברמלה בחניון, יש משהו רע שקורה במדינה. אצלנו זה מגיע למודעות מכיוון שלצערנו השימוש בנשק לא חוקי גורם לכדורים טועים להסתובב ולפגוע באזרחים חפים מפשע, ולכן זה מקומם יותר, כן? שאנשים תמימים יורדים ברחוב יכולים לחטוף כדור, ולכן הזעקה היא זעקה אמיתית. אני מבין לליבם של התושבים, וזו הסיבה שאני, שלא כמנהגי, שאני לא משתתף בהפגנות כאיש, כנבחר ציבור, שאני הממסד למעשה, אבל אני פה הרגשתי צורך להגיע ולכאוב עם התושבים את כאבם, ולזרוק זעקה גם לשר לביטחון פנים וגם לראש הממשלה שדיברתי איתו, שאנחנו רוצים ביטחון ואנחנו רוצים מעשה, ויש פה צעדים שמתחלקים, גם צעדים קצרי דווח וגם ארוכי דווח. בקצרי דווח קיבלנו, ביקשנו וקיבלנו תגבור מסיבי של שוטרים, אנחנו מצפים שיהיה מבצע מסיבי בעניין הזה, להחזיר תחושת הביטחון. בארוך דווח יש מה שהעירייה עושה, שזה פעילויות חינוך במגזר הערבי, חינוך לערכים, חינוך למניעת אלימות, חינוך בכלל. אני חושב שילד שרוכש השכלה גבוהה ובגרות ותואר ראשון, כנראה שהוא לא יהיה כבר בתחום הפשע. לכן זה בתחום שלנו. בתחום של המדינה, אנחנו מבקשים ממשרד המשפטים להחמיר את האנישה בנושא הנשק. אתה אפילו לא תאמין כמה זה קל לרכוש נשק, וזה לא מרתיע אף אחד למכור את זה, כי הם יודעים שמקסימום שחררו אותם אחרי איזשהו חודש, חודשיים, וכמה זה קל להחזיק ולראות בנשק. יש בסך הכל שנת מאסר על שימוש בנשק, ולא 7 או 10 שנים שצריך להיות. הנשק הוא מכת מדינה, הוא מסתובב פה, ואומרים לי, אנשים מהמגזר הערבי, מתי שאתה רוצה, אני אשיג לך נשק. זה דבר לא נורמלי, ואנחנו צריכים כולנו לזעוק את הזעקה הזאת.
יכול להיות שאנחנו קצת קורבנות של הפוליטיקלי קורקט, לא נעים לומר שאצל הערבים זה יותר, ולא נעים לתייג את הערבים כאחראים לירי ולאחוזי הפשיעה, ובגלל זה?
אין עניין של לא נעים, אני אומר את זה פה, 92% מאירועי הירי במדינה הם המגזר הערבי, 70% מהנרצחים הם החברה הערבית. אגב, אולי בדיוק אפשר להגיד הפוך, שבגלל שזה ערבים אולי המדינה לא עושה מעשה. דווקא בעניין הזה אפשר להגיד שזה מה שזועקים התושבים הערבים, בגלל שהם ערבים, אז לא נורא, נרצח עוד מישהו ועוד זוג ועוד סכסוך חמולות וכבוד המשפחה, יכול להיות שזה הסיבה. אבל צריך להגיד את האמת, כן, החברה הערבית צריכה לעשות חשבון נפש, מדוע היא ממשיכה בתרבות הקלוקלת הזאת של שימוש בנשק, פעם אחת בחתונות, כביכול בשמחה, ופעם שני, בפתאום כל סכסוך. אתה יודע, אתה לא תאמין, אני תמיד שואל בכל אירוע, מה המקום? אומרים לי דברים שטוטים, לפעמים זה ויכוח בבית ספר, ואז הגיעו הביתה וההורים ירו, לפעמים זה ויכוח על תור בבית, לפעמים זה איזשהו חרקה שעשית לו ליד הבית, והוא נעלב מזה. זה פשוט דבר נורא. ואם בחברה היהודית את רוב הסכסוכים האלה, שגם קוראים ילדים חווים, אנשים מתווכחים, אז זה מגיע, נדיר שזה מגיע לצערנו, כמו שקרה שבוע בחניון ברמלה, שנדיר שזה מגיע לרצח, זה ויכוחים, אנשים קצת כועסים, אנשים קצת מתווכחים, אנשים מרביצים אולי, אבל לא יורים. אז זה החברה הערבית שעושה שימוש בנשק בצורה מאוד מאוד...
אתה מבין מנטלית מאיפה זה מגיע?
אז כן, א', מסורת. מסורת של חברה שמרנית, בדואית, שבטית, של נקמות דם וכאלה דברים שאני לא מקבל, אבל זה מצוי. והדבר השני, חשש שאני לא מוגן מספיק, אולי המשטרה, המדינה לא מגנה עליי, צריך להצטייד בנשק. ואני צריך להצטייד בגדירות ומצלמות בבית שלי, וצריך גם פה לבוא ולתת תחושה שהמדינה פה, בשביל להגן על כולם. ולכן לא צריך לראות בנשק. אתה עתיק את החוק לידיים, מה שנקרא.
כשאתה מדבר עם מנהיגי הציבור הערבי אצלך בעיר, לכל הדברים האלה יש לך שותפים או שמתווכחים איתך? אומרים לך, אל תיגע לי בתרבות.
אני אגיד לך. קודם כל, השבוע פעם ראשונה שבהפגנה הגיעו גם חברי מועצה ערבים ותושבים ערבים. זה לא ראיתי בעבר. מכמה סיבות. א', הם לא רצו את השיתוף פעולה בנושא הזה, וב', הם חששו בעצמם. הם ידעו שאם הם יחתינו, אם הם יחתינו את זה, אז הם עצמם יחטפו מה שנקרא. אבל היום גם להם נמאס. נמאס להם מאוד מהדבר הזה. ואני חושב שזה סנונית, זאת סנונית, אני גם יכול להגיד שפוגשים אותי תושבים שראו את התגבור של המשטרה מהמגזר הערבי, ואמרו לי באוזן בשקט, תמשיכו, כל הכבוד תמשיכו. זה אומר, תשמע, אם אנחנו חוששים, אז מה הם יגידו? שהם מה שנקרא בקו האש הראשון. ואני חושב שזה, צריך לזעוק פה זעקה גדולה, ולהגיד למדינה, תקחו את זה לראש סדר עדיפויות, את הנושא הזה של האלימות. תראה, אני רוצה להגיד גם עוד משהו. יש לי ביקורת גדולה גם מה שקורה בחברה היום. אם 12 אחרים שעושים מעשה ללא יעשה בקפריסין, חוזרים כמו גיבורים, כאילו הם זכו בפרס נובל, אז משהו לא טוב קרה בחברה שלנו. הלו, אתם יצאתם שם במקרה, אבל אתם עשיתם משהו שהוא לא יעשה. ואם אנשים פה, כשהמשטרה נעשה לפזר הפגנות ועושה דברים, אז תוקפים אותה שהמשטרה היא ביד קשה, אז זה גם לא בסדר. אתה מבין? אז צריך לתת גיבול למשטרה, ולא ישר להתבחין, כשהמשטרה נוקטת יד קשה להשיב את הסדר. יש לי הרבה מה לומר. יש לי הרבה מה לומר בעניין הזה.
אגב, למרות כל הדברים האלה, אתה מצליח אבל לשווק את העיר?
כן, בהחלט. אל תזכור שיש פה גל תקופתי. ומצד שני גם אנחנו מבינים שזו מכת מדינה. תשמע, בשבת מצאו מטען חבלה בגן ילדים ברמת גן, רכב פוצץ בחולון, השבוע נתקר מישהו ברחובות, ואתמול רצח בשכונת יוקרה בהרצליה. זה, נשים את הדברים על השולחן, זה משהו נורא שקורה בכל המדינה. אז אנשים מבינים שזה לא שעכשיו תברח מהעיר ותלך לזה עיר ושם לא יהיה כלום. יש פה מכת מדינה. עכשיו, העיר עצמה עובר תקופה נהדרת, העיר זכתה בפרס חינוך ארצי, העיר חתמה הסכם גג מול הממשלה ומפתחת שכונות, אזורי תעסוקה, אזורי תיירות, העיר נמצאת במצב פיננסי נהדר, יש המון סטודנטים שגרים בעיר, יש הגירה חיובית לעיר, יש דברים טובים שקורים, אבל אנחנו מבינים, ולכן אנחנו זועקים את הזעקה, שאם לא יהיה ביטחון אישי, כל ההישגים האלה ירדו לטמיון. לכן אנחנו ממש לקחנו את הנושא הזה ומובילים אותו, כי אנחנו רוצים להשיב את השקט, ולחזור, כי העיר היא באמת נהדרת, יש פה אנשים טובים, יש פה מיקום מצוין של העיר, יש פה תעסוקה, יש פה את הכל, העיר, יש פה ציבור דתי-לאומי, יוצא מן הכלל שמחזק את העיר, יש פה דברים נהדרים בעיר, באמת.
לפני סיום, יש, בינך לבין עצמך, יש כן. משהו בטענה של המנהיגים הערבים שאומרים, לרשויות לא אכפת כל עוד זה נסגר בין ערבים לערבים?
כן, בהחלט, בהחלט. יש, תמיד עודדו סולחות. אמרו לי, הערבים עזרו אותנו סולחות. סולחות זה סתם, כל מה סולחות, ונסגר פה, והשבוע שמעתי על מישהו שירו פה, והוא שילם בשקט 300 אלף שקל, זה? צריך פה שילוב, אני פניתי לראש הממשלה להקים ועדה בין משרדית למיגור האלימות. זה לא רק משטרה, משטרה זה אחד. משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד השוויון חברתי. יש, משרד האוצר, לא דיברנו על הבית הכלכלי, חלק גדול מהבעיות בלוד, נעוצות בתחום הכלכלי. יש פה אנשים שמסתובבים מרגזים של כסף, אני לא אומר את זה במליצה, ככה מסתובבים מרגזים של כסף. למה זה קורה? איפה הוא עובד? למה הם עובדים קשה בשביל לקחת משכנתה לקנות בית? יש אנשים שיש להם 4-5 מיליון שקל במזוודה ואף אחד לא שואל מאיפה. אז גם ההיבט הכלכלי רוצים לדרוש, אבל זה המשטרה לא יכולה עכשיו לכל למס הכנסה לבוא לעזור לה, אם לא יהיה פה איזשהו מבצע לאומי.
כן, טוב, אולי זה יגיע מתישהו בעקבות הצעקה שלכם כרגע, אולי דווקא השיתוף הזה של מנהיגים ערבים יחד איתכם, אולי זה יביא למשהו. ראש עיריית לוד, יאיר רביבו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יום טוב. על פי הערכות, הסעיף שבו היו אשם ויקטור קטן, מי שביצע את הירי שהביא למותו של אופיר חסדאי, זיכרונו לברכה, הסעיף הזה לא יהיה רצח, אלא הריגה. זה בהתאם לשינויים האחרונים בחוק. אנחנו רוצים להבין את הסיבות לכך, איתן נמצא על קו הטלפון, מומחה למשפט הפלילי, עורך הדין בועז קינג, שלום לך.
שלום, שלום, צהריים טובים.
תסביר לנו מה קורה כאן, איך דבר כל כך ברור לכאורה לכל האנשים הפשוטים שיש כאן רצח, לא יקרה בבית המשפט, כנראה.
כן, לאנשים הפשוטים זה באמת נראה כאילו יש פה רצח, אבל מבחינה משפטית, גם לפני הרפורמה שנכנסה לתוקף בשביעי לשביעי 2019, ממש לפני מספר שבועות, עדיין כתב האישום בתיק הזה היה אמור להיות מוגש בגין הריגה ולא בגין רצח. חייבים לזכור שהעבירות שבהם אנחנו מאשימים נאשמים בבתי המשפט, בודקים קודם כל את היסוד הנפשי. והיסוד הנפשי שחייב להתקיים בעבירה של רצח, זה יסוד נפשי של כוונה תחילה. כלומר, חייבים בסופו של ההליך להוכיח לבית המשפט שאותו נאשם התגבשה אצלו הכוונה התחילה לקטול את הבן אדם. זה יכול להיות מצב שהוא יצא מהבית שלו לעבר ביתו של הקורבן כדי להביא למותו, ובמקרה שלנו כמובן אף אחד לא חושב שאותו נהג כאשר הוא יצא מביתו לאותו קניון חשב שהוא רוצה להביא למוות של אדם מסוים. אני חייב לסייג את הדברים שלי, שיכולה הפרקליטות לבוא ולומר שהכוונה התגבשה גם באותן שניות שבהן הוא שלף את האקדח, כיוון וכו' וכו', אבל לא נראה לי שזה היה מרזיק מעמד בבית המשפט.
למה לא? דבר... למה לא? יש אדם, יש לו אקדח, הוא מוציא אותו, הוא שולף אותו. הוא יכול לנקוט בהרבה מאוד אמצעים, והוא בוחר דווקא באמצעי הזה. לא, נכון. לא שולפים אקדח כדי סתם לנופף בו, זה כדי לראות.
פשוט הדברים שאתה אומר כרגע הם דברים נכונים, אבל הם לא כל כך רלוונטיים לסיטואציה שעליה אנחנו מדברים, והיא היסוד הנפשי. כלומר, חייבים להדגיש, גם אם אני פגעתי באדם עם סכין אפילו, נניח יש כרגע קטטה, אני אפילו מרחיב קצת את הסוגיה ואת השאלה ששאלת. אם אני עכשיו מתקוטט עם אדם, ומוציא סכין ודוקר אותו, נניח ברגל, או אפילו בבטן, אבל לא באזור של הלב, תקירה אחת, עדיין לא מעט תיקים שהוגשו לבית המשפט בעבירות רצח, בסופו של דבר, או שהיה הסדר טיעון של הפרקליטות, או שבית המשפט בסופו של דבר הרשיע בעבירה של הריגה, ולכן העבירה של רצח היא עבירה שיחסית קשה להוכיח את הכוונה התחילה, אלא אם כן זה מקרה של פאר אקסלנס, אדם שהלך במטרה לרצוח את הנרצח.
זאת אומרת, אז כמעט ואין מצב שבו יהיה רוצח, כי בן אדם שפוי בדעתו לא יוצא כדי לרצוח ומתחיל להכין את כל, למעט כל מיני מטורפים בסרטים בהוליווד.
נניח משפחות פשע שמגיעים ועושים התנקשות, או נניח המקרה של הרצח של שני הישראלים לפני שבוע במקסיקו, שערבו להם וכו' וכו', או הרבה פעמים אדם שרוצח את אשתו, כי יש להם איזושהי היסטוריה מסוימת, והם גם מתחילים לריב, ואז הוא לוקח פטיש ומרוצץ את הגולגולת. אבל הדברים האלה הם דברים יותר מובהקים. במקרה הזה, אני איך ששמעתי את המקרה הזה, מיד ידעתי, ואני גם קורא את העיתונים ואת התקשורת, ואני ישר רואה הרצח, זה נכון שזה נכון, אני יכול להבין את התקשורת למה היא כותבת רצח, אבל בסופו של דבר היה יותר נכון לכתוב החשוד בהריגת המנוח וכו' וכו', כי זה פשוט יותר נכון, ובמקרה שלנו, במקרה של אותו נהג, זה קלאסי שהוא יואשם בעבירה הזאת, אבל אם תרשה לי להרחיב, בשביל השביל באמת נכנסה רפורמה וסיפגה את עבירות ההמתה למספר קטגוריות, אז רצח אין לנו כאן, יש לנו הריגה של עד 20 שנות מאסר, שזה הסעיף שבו הוא בסופו של דבר יואשם, כאשר הסעיף הזה מדבר על אדם שהביא למותו של אחר בעקבות קינטור, וזה מתיישב די קלאסי לסיטואציה שעליה אנחנו מדברים. אם אני הייתי הסנגור בתיק הזה, אני הייתי מנסה לשנות את הוראות החיקוק לעבירה של המתה בקלות דעת, שזה גם יכול עוד איכשהו להתלבש במקרה שלנו, ואז העונש יכול להיות מקסימום 12 שנה, שזה הבדל די משמעותי לעומת 20 שנה.
זאת אומרת, יש עוד מקום להוריד גם מה-20 שנה שאתה מדבר עליהם?
יש עוד מקום, ואתה יודע, זו הענישה המקסימלית. בדרך כלל בתי המשפט לא משיתים הענישה מקסימלית, ואני יכול לומר, ואתה יכול לרשום את זה בפתק, לדעתי התיק הזה יסתיים בסופו של דבר בעונש של, בסביבות אני מעריך, מקסימום בין 4-6 שנות מאסר. כי אני לוקח בחשבון את הנסיבות של אותו אדם, שאין לו עבר פלילי, שהוא נבעל מהסיטואציה, שהיה שם איזשהו עימות מסוים בין המנוח לבין הרעייתו של אותו תוקף. ואני מוציא מהמשוואה ומהסיפור שאנחנו כרגע מדברים עליו, אני מוציא את כל הנסיבות האישיות של המשפחה של המנוח והמחלות, וכל הדברים שאנחנו נחשפנו להם בתקשורת, שזה באמת מקרה מאוד מאוד עצוב.
למשפחה עצמה, יש איזשהו סי כאן, או שזה דברים שממש תבניות מתמטיות מכניסים פנימה ומגיעים לתוצאה, ואין מה לעשות כאן?
אתה מתכוון למשפחת הקורבן?
למשפחת הקורבן, כן.
יש לה ככה, יש לה כמובן זכות להיות מיוצגת. בשנים האחרונות הייצוג הזה גם הולך ומתגבר, אבל בשורה התחתונה, אני, למשל, אם המשפחה הייתה פונה אליי, אין לנו יותר מדי כלים מה לעשות. אנחנו כן יכולים להיפגש עם הפרקליטות, כן יכולים לנסות ולשכנע אותם להשתמש בהוראת החיקוק היותר חמורה. מה שהיה במקרה של תואר דוד, אותה חיילת ממסיבת הטבע בדרום, שהתכוונו להגיש גרם מוות ברשנות, ובסופו של דבר הוא הוגש בהריגה. אבל בהנחה, והפרקליטות מגיעה להסדר טיעון, וזה מה שחשוב, החוק עובר שחייבים לידע את המשפחה, לא חייבים לקבל את ההסכמה שלה, וגם ב-90% מהמקרים אין הסכמה, כי המשפחה, קרוב משפחתם נהרג או נרצח או אומת, הם רוצים עונש של מאסר עולם, ואם הם היו יכולים עונש מוות, הם היו רוצים עונש מוות, אני יכול להבין את זה. לכן לא חייבים לקבל את ההסכמה, אבל חייבים לידע אותם. ויש להם זכות גם להביע את הדברים שלהם בבית המשפט.
כן, לא פשוט, בעיקר כמובן למשפחת הקורבן, כשהם יתוודאו לעניין הזה של סופו של דבר, כל העניין יכול להסתכם בין 4-6 שנות מאסר.
זאת הערכה שלי, ואולי אני אפילו הפרסתי, אבל תרשום את זה על פתק ונדבר עוד מספר חודשים או אולי אפילו שנים.
עורך הדין בועז קינג, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה גם לכם.
שלום. אתמול התקיים מול בית ראש הממשלה ומשכן הנשיא מפגן מחאה כחלק מיום המודעות לחטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעד לא מכבר הייתה אמונה על הטיפול הממלכתי בפרשה, על חשיפת עוד ועוד נתונים, עדויות ומסמכים. חברת הכנסת לשעבר נורית קורן, שלום לך.
שלום.
את שומעת את הטענות, אומרים האנשים והתכנסו אתמול לפי הדיווחים כ-400 איש בקריאה הזו, והם אומרים עדיין לא נפתחו כל הארכיונים, עדיין מקבלים כמובן מאליו את זה שארכיונים מסוימים פשוט נשרפו, נעלמו, עבדו ולא לוקחים באמת אחריות.
אוקיי, אמרת כמה דברים
בבת
אחת, אז בואו נעשה סדר.
כן.
קודם כל, ראשית, האנשים, כל המשפחות, עד שהגעתי, היו נחשבות להזויות, שכאילו הדברים לא היו, הם רק בודעים מליבם את הטענות. מרגע שהתחלתי את הפעולה שלי בכנסת, והוקמה הוועדה, ראש הממשלה הלך לפתיחת החיסיון על חומרי החקירה של ועדת כהן קדמי, כולם הבינו שבאמת, הנה, אכן הפרשה הזאת התרחשה. נאבקתי להקים את הוועדה בכנסת כדי לתת תשובות אמת למשפחות וכדי לפעול ולפתוח כמה שיותר ארכיונים. נכון, יש בעיה מאוד גדולה שחלק מהארכיונים, חלקם הושמדו, חלקם עבדו באורח פלא, לא יודעים, דווקא אותם תיקים הלכו לאיבוד. אבל עשינו ככל יכולתנו לפתוח כמה שיותר ארכיונים. אני הגעתי עד לארכיון צין, לארכיון של צה"ל, ויש לי הרבה עוד ממצאים, וצריך עוד לשבת בארכיון צה"ל כדי להוציא עוד ועוד מסמכים. נכון, העבודה היא באמצע, גם, אתה יודע, גם הארכיון של הסוכנות נפתח בפני. עכשיו, לצערי, יש במדינה הגנת הפרטיות, ויש דברים שהם לא נחשפו לגמרי, אבל כל משפחה שהמסמכים מדברים עליה, היא תוכל לקבל את הניירת שלה. אבל זה לא יהיה פתוח באינטרנט כמו שהכל פתוח.
זאת אומרת, יש היגיון בזה שעדיין הדברים הם מוסתרים, אבל הם לא מוסתרים לפני מי שזה רלוונטי.
לא הבנת אותי נכון. אני אומרת שבארכיון המדינה כל החומרים נשפחו, אבל חלקם הושחרו, ואז אתה לא יכול לדעת שמות, אתה לא יכול לדעת את כל הפרטים המלאים של אותו מסמך. אבל אם זה מסמך שמדבר על משפחה מסוימת, על הילד שלה, הם יכולים לראות את מה שקשור לילד שלה, אוקיי? עכשיו, יש גם בחומר 5 תיקי אימוץ, כנראה שהילדים המאומצים לא הסכימו שיפתחו בפני כל עם ישראל את התיקים שלהם, וזו זכותם, כי יש את הגנת הפרטיות, אוקיי? אז הדברים האלה שקשורים כל חומרי החקירה של ועדת כהן קדמי, רובם הגדול נפתח, אולי נשאר איזה 5% שלא נפתח בגלל הגנת הפרטיות. או בגלל שהם נעלמו, 37 תיקים נעלמו.
אז באופן כללי את רואה, אני שומע ממך בסופו של דבר איזושהי הסכמה לטענות שמועלות, כי ישנה הכרה, ישנה פתיחה, ישנה חקירה, אבל אולי מצד שני, היעדרה של נורית קורן בכנסת, והיעדרו של מישהו שמוצא לעצמו את זה כיעד, צפוי לגרום למסמוס כל העניין.
תראה, ראשית, מערכת הבחירות הראשונה והשנייה, הקפיאו את המצב כרגע, אין שום ועדה שעובדת בכנסת למעט, ועדת כספים וועדת חינוך בגלל פתיחת שנת הלימודים, אבל בעיקרון זה המצב כרגע. יכול להיות שהיו עוד דברים קצת משתנים אם הייתי חברת כנסת, אבל גם עכשיו שאני לא חברת כנסת, אני ממשיכה את העבודה שלי מבחוץ, מנסה לסייע כמה שיותר למשפחות להביא חומרים. אני מאמינה שברגע שתורכב ממשלה הדברים יהיו אחרת. מה שנשאר על הפרק, יש איזושהי הכרה, צריך הכרה מלאה, ושהמדינה תיקח אחריות ותכיר בעוול הנורא הזה כלפי המשפחות. ואתה יודע, הדבר החשוב ביותר קודם כל, צריך להקים גוף חוקר שהוא בעצם ילך ויחקור איפה כל ילד נמצא, כדי שכל משפחה תקבל תשובות אמת. זה הדבר הראשון. ובסוף בסוף גם יש את העניין של הפיצוי של המשפחות ובקשת סליחה.
יכול להיות זאת אומרת, אנחנו כאן שמענו טענה שלפי המדינה לא כל כך מטריד אותה הנושא הכספי, אם זה עוד אפשר להסתדר, מטריד אותה בעצם הפגיעה באתוס הציוני של על מה הוקמה כאן המדינה ואיך הוקמה כאן המדינה. מה להערכתך הסיבה שמונעת את ההכרה הסופית, את קבלת האחריות הסופית והמלאה, מה מונע?
אז היה ניהול מסע ומתן בלשכת ראש הממשלה, העמותות היו חלק מזה, הם לא הסכימו לכמה פרטים, אנחנו בכלל לא הגענו בכלל עוד לדבר על כסף, אוקיי? לא על פיצוי ולא על סכומים ולא על שום דבר. הם החליטו שזה לא נראה להם ופרשו. אם הם לא היו פורשות, אז היינו היום כבר נמצאים במקום אחר לגמרי.
מה לדוגמה הם לא הסכימו לקבל?
בוא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ותוך הפרטים הללו, אבל בוא נאמר שיכולנו להיות היום במקום אחר לגמרי.
עכשיו, להבנתך, הסוגיה הכספית, הנושא של הפיצוי באמת מטריד את המדינה, זה העניין?
אנחנו, אמרתי לך, עוד לא הגענו לשלב הזה. עוד לא הגענו לשלב הזה. אנחנו לא הגענו על הסכומים. אנחנו צריכים להגיע לזה שהמדינה תגיד, הנה, אני לוקחת אחריות היום ועושה א', ב', ג', ד', היו לי דרישות מסוימות, המדינה הסכימה לזה, מה שקורה כרגע, בגלל חוסר הסכמה, הדבר לא המשיך.
אז אני רוצה לשאול אותך על האמירה הזאת שלך, שהמדינה צריכה להגיד שהיא לוקחת אחריות. ישנם אנשים שעולים בתקופה האחרונה לתקשורת, ושלשום, אתמול היה מישהו כזה, נדמה לי, ברשת ב', ואנשים חוקרים רציניים, אנשים אומרים, לא היה ולא נברא, הכל אגדות, מדובר בעובדה שעד היום עוד לא באמת מצאנו מישהו. ככה הוא טוען, נכון שאת תגידי לי עכשיו, הוא מייסי ועוד סיפורים נוספים, אבל יש טענה כזאת שעד היום היינו אמורים לראות הרבה יותר לפי הממדים שמדובר, כיוון שזה לא קרה, המדינה סתם מוכפשת על לא עוול בכפיה. יכול להיות שבאיזשהו מקום, גם המדינה אומרת, רגע, כל עוד יש טענה כזאת, באמת צריך להגיע עד לסוף הבירור לפני שניקח אחריות.
כן, אז ראשית, אני רוצה לומר שאנחנו לא מכפישים את המדינה, אנחנו באים ואומרים, זה מה שקרה בעת קום המדינה, צריך לזכור שבאותם שנים, גם במדינות אחרות זה הרע, אוסטרליה, קנדה, ספרד לא לפני שנה, בלגיה לאחרונה עוד הייתה, שגם היא העבירה ילדים לאימוץ. אז כל המתחישים אז ככה שגם המדינה שלנו, אנחנו מספיק חזקים, צריכה לבוא ולהגיד היום, נכון, הסיפור הרע. וכבר יש הסכמה על זה שהסיפור אכן הרע. עכשיו, לכל המתחישים למיניהם, וגם בזמן כהונתי בכנסת, היו כמה מתחישים שהגיעו. אמרתי להם, בואו תראו נתונים. תראו מה ועדת כהן קדמי, ועדת החקירה הממלכתית עצמה אומרת, ותסתכלו את כל המסמכים שהערנו אותם עכשיו בתקופה הזאת, שוועדת כהן קדמי לא העירה אותם. עכשיו, יש המון עדויות של ממש שהוציאו את הילדים מתוך הידיים של האימהות, פשוט פתחו להם את הידיים ולקחו את הילדים. עכשיו, זה לא שאנשים מספרים סתם סיפורים. אותם כאלה שאומרים שהמדינה לא הייתה מסודרת, זה היה עם קום המדינה, זו טענה שהיא לא נכונה, כי הכל היה מסודר בצורה מסודרת. דבר נוסף שאני גם חשפתי, ולזה לא נותנים משמעות, בשלוש שנים הראשונות, מי שניהל את המעברות יחד עם הסוכנות, ויחד עם ארגוני אנשים, זה היה צה"ל. וצה"ל היה מסודר מאוד, והיו לו פקודות על כל מיני דברים. אז לא יכול להיות שבאמת הכל לא היה ולא נברא. אותם אנשים שיבואו וישבו איתי, אני אראה להם מסמכים, ואחר כך נדבר. אבל יש את אלה, זה בסדר שיש גם את אלה שמכחישים, זה בסדר גמור שהם מאמינים בזה. אבל כשישבו איתי, ישבו מול המשפחות, ואחר כך ידברו.
אגב, ממש ככה לסיום, במחלוקת לגבי היקף התופעה, איפה את נמצאת? על פי הנתונים שבינתיים נחשפו בפנייך, מאות, אלפים, יש טענות שונות ומגוונות. איפה את נמצאת?
תראה, ועדת כהן קדמי בדקה 1,053 מקרים. אני קיבלתי לפחות עוד משהו כמו 500 עד 700 מקרים, ויש גם רשימה שהרב עוזי משולם, זכרונו לברכה, שגם הוא עשה, הוא הגיע ל-3,000. אני מעריכה שיש משהו כמו 5,000. כי יש ילדים שנולדו ואף אחד לא רשם אותם, הם נעלמו כלא היו. אז את כל הדברים הללו צריך גוף חוקר שישב ויחקור, גוף חוקר שיהיה מטעם המדינה יחד עם כל הפעילים החברתיים ויבדוק את הטענות הללו, כי זה מה שנעשה במדינות אחרות, וישראל לא שונה מהם. לכן מדינת ישראל צריכה לעשות את הדברים הללו, ואני כחלק מפעילות שלי לבקר את פעילות הממשלה, זה מה שעשיתי בכנסת, ואני בשבילי זה היה משהו כמו שליחות, וגם עד עכשיו זה שליחות, ואני חושבת שהחובה שלי לסיים את הסיפור הזה ולתת למשפחות
אפשר, את אפשר אליי. להגיע עד כדי לסיים את הדבר הזה גם כל כך הרבה שנים אחרי, ממש לסיים אפשר. לתת חותמת
יהיה צורה. קשה, יהיה מאוד קשה, אבל אם אנחנו לא נפתח קברים ונדע אם יש שרידים של אותו נפטר שהמשפחה אמרו לה שהוא נמצא שם, אנחנו לא נדע את האמת. וזאת אחת הדרכים, אנחנו צריכים לפתוח את הקברים ולעשות את, ה, ההליך הזה למען המשפחות, כדי שנדע בדיוק מה קרה.
כן, הפרשה הזאת כנראה תמשיך, ונקווה שהיא באמת, שימצא לה מישהו בכנסת הבאה, ולא משנה איך תראה הממשלה, מישהו שימצא.
גם לא צריך, שימון, לא צריך שימצא מישהו. אני מוכנה להמשיך ולפעול, מה שצריך לעשות רק ראש הממשלה, ומונח דוח על שולחנו של ראש הממשלה, לבטל את מסקנות ועדת קדמי, יותר נכון, ולדחות אותם, כי זה המסמך המשפטי שנמצא, שעד עכשיו דיבר על הפרשה. צריך לדחות את המסקנות, ויש להקים גוף חוקר, ולהעמיד אותי בראש הגוף הזה, ולהמשיך לפעול. ואנחנו מסוגלים לעשות את זה, וראש הממשלה גם מסוגל לעשות את זה.
חברת הכנסת לשעבר נורית קורן, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושנגיע לאיזשהו פתרון סוף סוף של הפרשה הזו. יום טוב.
בעזרת השם, יום טוב.
שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לאוריאל כהן. לעורך הדין בועז קינג, ליאיר רביבו, חברת הכנסת לשעבר נורית קורן, לכם על ההזנה, עשו בחל ימים טובים, בשורות טובות, שבת שלום, חודש טוב, להשתמע.